לחיות את הפרשה עם הרב חנוך גברד, מחבר סדרת הספרים שיעורים באגדות חז"ל.
מאזינים יקרים, ערב שבת שלום. שבת פרשת בחוקותיי. אתמול היה לג בעומר. כלומר, כשאנחנו נשמע את זה בשבת, זה כבר שלשום, אבל אתמול היה לג בעומר. יש בלג בעומר משהו נורא מעניין. קודם כל כך הסתם במחילה שאני מתפרץ לנושא לא כל כך, גם בשנה שעברה היה לג בעומר. וגם דיברתי. לא את מה שהכנתי, אלא מה שהקדוש ברוך הוא הכין לנו. אז זהו, אז שבעזרת השם, בעזרת השם תמיד שנשמע רק בשורות טובות וישועות ונחמות, ונשמתם של 45 הקדושים שעלו ביחד עם הלהבות של רבי שמעון בר יוחאי, השמיימה. כשאנחנו שרים השנה את כל השירים לכבוד רבי שמעון בר יוחאי, יש עוד מאזינים שעילוי נשמתם מתעלה ביחד עם המנורות הגדולות, עם הנרות הגדולות, עם האש הגדולה שאנחנו עושים לכבוד התנא הקדוש רבי שמעון בר יוחאי. רבי שמעון בר יוחאי היה במערה, כולנו יודעים, ביחד עם הבן שלו. והבן שלו, רבותיי, בא בהתנדבות. הבן לא היה חייב לברוח מהרומאים כדי שלאבא שלו יהיה חברותה. או חברותה או מיטוטה, לבד, במערה. אני מאמין שרבי שמעון בר יוחאי היה מספיק אריה בשביל להסתדר גם לבד במערה. אבל הבן רצה גם ללמוד עם אבא, הזדמנות, כזה חברותה, וגם להוות לאבא חברותה. שותף. זו מסירות נפש נורא גדולה. אתה יכול לבוא לבקר אצל אבא שלך, הוא נמצא בה, אני יודע איפה זה, באיזה הוסטל, חס ושלום, לא אתה, מישהו אחר, או באיזה בית חולים, או באיזה גריאטריה. אתה יושב שם חצי שעה, אז אחרי 10 דקות אתה כבר קם, הולך לחפש קפה, ואחרי עוד 10 דקות הולך לראות מה חדש פה, מה חדש שם, במסדרונות. כמה זמן? הבן אדם הלך ל-13 שנים לאכול רק חרובים. אז אבא שלו, לא חוכמה, אימת חרב מאיימת על צווארו, אז מה לא ייתן איש בעד נפשו? הכל, אנשים בשואה ברחו, נכנסו לתוך בורות של ג'ורה, של ביוב ברחובות. פתחו מכסה ונכנסו פנימה. יש ברירה, המוות הוא מאיים. אבל הבן, יש אישה, יש ילדים, משפחה, בחוץ נחמד, בחוץ אווירה טובה, לא, הולך עם אבא. אז זהו, מאוד מעניין, אני רוצה ברשותכם קצת לגעת בנושא הזה של אבות ובנים. יש עוד נושא מאוד מרתק, בלי נדר, בעזרת השם אני אטפל בו בשבוע הבא. הנושא שנקרא דרך ארץ, הכרת הטוב. למה זה קשור לשבוע הבא? אני אגלה לכם בשבוע הבא. השבוע אני רוצה לשים אצבע על הפסוק הראשון בפרשת השבוע. אם בחוקותיי תלכון. אומר הבעל הטורים, תסתכלו הקטע השני של הבעל הטורים על הפסוק הראשון, אם בחוקותיי תלכון, זה ראשי תיבות של א', ב', ת', אבות. בתורה אבות כתוב בלי ו'. אם אתם רוצים עם ו', אז כתוב בהמשך, אם בחוקותיי תלכון ובמשפטי. אז יש גם את הוו. אבל לא חשוב, אבות, הוא מביא שזה אבות בלי וו. כלומר, אנחנו נלך בחוקות שלנו, בחוקות של התורה, בדרך האבות. אנחנו נהיה המשך של האבות, נהיה לכבודם, ואז יש את הרשימה הארוכה ארוכה של הברכות, כמו שאנחנו מכירים אותה בפרשת השבוע, יותר בהרחבה. בחומש דברים בפרשת כי תבוא, זה לא שיש שם יותר הרבה ברכות, אלא את אותן הברכות משה רבנו הרחיב יותר, עם פירט יותר. אבל ברכות, ברגע שיש ברכה של הקדוש ברוך הוא, לא צריך לפרט, אלא ברכה. המילה ברכה אומרת כבר הכל. אז אם הולכים בדרך האבות, יש ברכה, אבל, וכאן מגיע אבל גדול, יש גם דרישה גדולה. ואני אנסה את זה להסביר עם המחשה. שני דיינים יושבים באותו בית דין ודנים, שני דיינים או שני עורכי דין, זה לא חשוב אותו דבר, אני מדבר על דיינים בבית משפט. שני דיינים בבית דין רבני דנים בדיוק את אותן החוקים על פי אותה התורה, על פי אותו שולחן ערוך, עם אותה רמת יראת שמיים, עם אותה רמת התייחסות מכובדת לכל פסיק, לכל סעיף הלכה ולכל סעיף קטן של האותיות הקטנות מתחת השולחן ערוך. אצל שניהם יש תעריף קבוע. לפתוח תיק, לא הרבה כסף, צריך כסף למזכירות, למזגנים, להכל מסביב. לאף אחד מהם אין עיניים גדולות, הם צריכים לחיות. שניהם עולה לפתוח תיק, נגיד 500 שקל. בשביל האחד זה מצווה, ובשביל השני זו עבירה. למה בשביל השני זו עבירה? כי השני יושב על הכיסא של אבא שלו. אבא שלו היה פה דיין. ואבא שלו לא לקח כסף. אבא שלו עשה את הכל בהתנדבות. מגיע הבן, אבא נפטר, מגיע הבן, יושב על הכיסא, ועושה את הכל בדיוק ביושר ובאמינות. אבל הוא לוקח כסף לפתוח תיקים, כי זה הוצאות שוטפות. אם אבא שלו לא לקח, לא יודע איך הוא יסתדר, אני לא אכפת לי, והבן כן לוקח, אז הבן לא הולך בדרכי אבותיו. מאיפה אנחנו יודעים את זה? משמואל הנביא. שמואל הנביא היה מסתובב מעיר לעיר, מכפר לכפר, משכונה לשכונה, ומסובב בכל הערים ושופט את ישראל ודן את ישראל. לא, סליחה, סליחה. אבא של, כן, גם שמואל הנביא וגם אביו אלקנה. דן את כולם. מגיעים הבנים שלו, הבנים של שמואל הנביא, והם לא עשו שום עוולה. לא לקחו שוחד. לא עשו הטיית דין. לא עשו הונאה, שום דבר. הם בסך הכל החליטו למסד את העבודה של אבא. אבא עשה את זה ככה, מתנדב כזה, פרטיזני. הולך לכאן, חוזר, נותן, שופט. הבנים רצו שזה יהיה מאורגן. פתחו משרד, הזמינו תיקייה, ארון, תיקים, מזכירים, מזכירות, והם עכשיו לוקחים כסף עבור שכר הדיינים, הלבלרים והסופרים. לא עיניים גדולות, לא שחיתות, באמת, באמת כסף ישר. מה כתוב בתורה, בתנך? ולא הלכו אבותה, בניו של שמואל בדרכי אבותם. ויתו אחרי הבצע. איזה בצע? זה שאבא שלהם לא לקח. כלומר, זה שאנחנו מסתכלים, וואי, יש לנו זכות אבות, זה נהדר. עוד מעט אנחנו נראה, בהמשך בסוף התוכחה כתוב, וזכרתי לכם ברית, את בריתי יעקב, ואף את בריתי יצחק, ואף את בריתי אברהם, ואף את, ברית, ואף את, ארצ, ואף את אברהם אזכור, והארץ אזכור, הכל בסדר. אבל כשאנחנו מסתכלים אחורנית, אומרים איזה אבא, איזה סבא, איזה אבא של סבא, זה נהדר? כן, אבל, וכאן מגיע אבל הגדול, זה מחייב, זה מחייב מאוד אפילו, מחייב, אין מה לעשות. אי אפשר להתעלם מכך, אז הנה כאן, אנחנו, אם בחוקותיי תלכו, לכו בדרכי האבות. אתם רוצים לעקוף אותם, את האבות. אתם רוצים להיות יותר צדיקים מאבות? אין בעיה, תהיו כמה שאתם רוצים. אבל המינימום שנדרש זה לא להיות פחות מאבות. לא להיות פחות. יותר? השמיים עם הגבול. יפה. עכשיו אם כן, בואו נלך קצת עוד פסיעה קדימה. אבל זה כבר מתחיל עכשיו עם שאלה. אולי אתם יודעים מה, אני לא יודע מאיפה להתחיל, יש לי כמה נושאים נורא מרתקים, כן, נתחיל עם זה. בסוף התוכחה, פרשת השבוע יש תוכחה, שאם לא נלך בדרך השם, אוי ואבוי, יהיה מכות ויהיה עבירות ויהיה ניבה, בקיצור, מה אני אגיד לכם, תשמעו את זה מחר בבית הכנסת, יש אנשים ששומעים את התוכחה ובורחים החוצה. בורחים החוצה! זה מפחיד אותם. המשנה ברורה מביא שזה לא נכון לעשות, ככה יש פסוק שאומר אויבי השם יכלו, אבל מי שעושה את זה לא בגלל שבחוץ אוכלים פיסטוקים, אלא בגלל שהוא באמת, באמת, באמת מפחד. זה לא בסדר שהוא בורח מהתורה, כי הכללות יכולות לתפוס אותו גם בחוץ. אבל בספרים הקדושים מבואר שזה מובן, אנשים שבאמת, באמת מתייחסים לכל מילה של התורה ברצינות, זה מלחיץ, זה מלחיץ באמת, יש כללות. אוקיי, בסוף הכללות כתוב ככה תקשיבו, ואני לא בא כאן עכשיו לתאר את הכללות, גם זה צריך פעם לעשות. והתוודו את אבון, את אבונם, והתוודו את אבונם, ואת אבון אבותם איתם. אנחנו צריכים, כשאנחנו רוצים ריבונו של עולם, תפסיק להרביץ, תפסיק לעשות צרות, אנחנו צריכים להתוודות, אנחנו לא בסדר. כאן טעינו, כאן שכחנו, כאן. בקיצור, להתוודות. מה זה להתוודות? בעזרת השם, לפני יום כיפור, צריך ללמוד. הרי אחד התנאים של תשובה זה וידוי. לתשובה יש שלושה תנאים. קודם כל, חרטה. אם אני לא מתחרט מעבירות, אז אל תעשה תשובה. חרטה. וואי, איזה טעות עשיתי. זה שלב ראשון. אחר כך צריך גם עזיבת החטא, אל תעשה את הטעויות שוב, וצריך גם וידוי, ריבונו של עולם, כזאת וכזאת עשיתי, כך וכך טעיתי, אלה ואלה היו המשגים שלי, אני מבקש סליחה. אוקיי, אז ברור עכשיו אם כן, מה אנחנו, איפה אנחנו אוחזים. צריך להתוודות. אתה רוצה שהגלות תיגמר, אתה רוצה שהצרות תיגמר, נבקשה, להתוודות. אבל, וכאן מגיע אבל הגדול, והתוודו את אבונם ואת אבון אבותם. לא מספיק שאתה מתוודה, אתה צריך גם לספר את הטעויות של אבא שלך. רבותיי, אני קופץ כנשוך נחש. מתרעם, לא מסכים. האומנם, אני צריך לספר את הטעויות שאבא שלי עשה? אני אוכיח לכם באותות ובמופתים שזה לא נכון. אין כזה דבר לבקש סליחה על הטעויות של אבא שלי. למה? מכמה וכמה סיבות. עוד רגע נטפל בהם. הבה ונלך מן הקל אל הכבד. קודם כל, יש הלכה, כך מופיע בגמרא במסכת יומה, עבירות שהתוודה עליהן ביום כיפור זה, לא יתוודה עליהן ביום כיפור הבא. כלומר, מישהו עשה איזושהי טעות, ביקש סליחה ביום כיפור, במשך כל השנה הוא לא חזר על הטעות שוב. שלא יבקש סליחה בשנה הבאה שוב על אותו אבון, למה? חזל מצטטים פסוק, פסוק מעורר כבס. ככלב שב על כאו, כסיל שונה בעיוולתו. כלב לא אוכל מאכלים מעודנים שבאו ישר מאיזשהו מסעדת גורמה של איזה שף. כלב אוכל דברים מגעילים מהפח השפעה. רקוב, מסריח, מלוכלך, מלא תולעים. זה מה שהוא אוכל. לפעמים יש לו קלקול קיבה, אולי זה לא היה מספיק רקוב ומסריח בשבילו. אז הוא מכיר את זה. עכשיו כבר מעורבב בזה כבר גם כן קצת, אני יודע מה, את מה שהוא אכל שלשום וקצת מיצי קיבה. והוא הולך ואוכל את מה שהוא הקי. אוי! אני לא יודע איך לתאר את זה, אבל יותר טוב לא לתאר. כך נראה מי שחוזר, מי שמתוודה על עבירות שהוא כבר התוודה עליהם. די, התוודת, תמחוק, תעלה הלאה. מה אתה עכשיו דן לך בדברים הישנים? מה אתה מתבסס בהם? אתה אולי אתה ככה קצת מתענג, אה? אתה נזכר בעבירות האלה? די. תעלה כיתה, תשכח, תמחוק, זה לא אתה, זה היה מישהו אחר שעשה עבירה, אתה בעל תשובה, אתה איש אחר, הכל בסדר, נגמר. ככלב עשב על כאו, כסיל שונה בעיוולתו, זה מי שמתוודה, על עבירות שהוא כבר התוודה עליהם ולא נכשל שוב. יפה. אם ככה, יש לי שאלה, מה אני מתוודה על עבירות שאבא שלי עשה? הרי התוודתי עליהם בשנה שעברה, ומאז שנה שעברה עד השנה אבא שלי כבר לא חי. אז הוא לא עשה עוד פעם את העבירה הזו, נכון? אז למה אני צריך להתוודות שוב? למה אני צריך להתוודות על עבירות שאבא שלי עשה לפני 40 שנה כשהוא נפטר? או ניקח עליו ועוונות אבותם, גם סבא שלי. ואבא של סבא שלי, אני אפילו לא הכרתי אותם, לא יודע איזה עבירות הם עשו. ואני התוודע עליהם, לפני 200 שנה כבר התוודו עליהם, וזה נמחק. ודאי, ואני עכשיו מתחיל להיות כלב שב על כאו את כל... ורבותיי, זה לא רק מהתורה, גם בתחנון אנחנו ככה אומרים. אבל, לפי אשכנזים אנחנו אומרים, אבל אנחנו ואבותינו חטאנו, ולפי הספרדים אומרים, אנחנו, אבותינו ואנשי ביתנו חטאנו. הרעיון אותו דבר, רק את המילה אבל מוסיפים מהאשכנזים. בכל אופן, כתוב, מי שניסח, אנשי כנסת הגדולה, שניסחו את נוסח הוידוי, לקחו את הפסוק כאן מפרשת השבוע, והתוודו את אבונם ואת אבון אבותם. והם אומרים, אנחנו ואבותינו חטאנו. ורבותיי, זה מרפסא ניגרא. עד היום חשבתי שאבא שלי היה צדיק. לא יודע, אולי, אתם יודעים מה, בכל אופן, אולי פעם הוא לבא משכן איזה 5 שקלים ושכח להחזיר לו, הכל יכול להיות. בכל אופן, אין אדם אשר יעשה טוב ולא יחטא. כישלונות, טעויות, שגיאות, הכל יכול להיות. אבל די, גמרנו, הוא כבר נפטר, והוא כבר מנוחתו עדן, ואפילו הרשעים הכי גדולים, הכי גדולים בגיהנום, 12 חודשים, אז אחר כך הם יוצאים מהגיהנום, די, גמרנו, נמחקו עבירות. ואף אחד מאיתנו לא אומר על אבא שלו 12 חודשים קדיש, כי אנחנו לא מניחים שאבא היה כזה רשע גדול שצריך לגמור איתו את כל הטורבו של הברנרים של הגיהנום. אז אומרים רק 11 חודשים, למה אבא שלי... קצת זכויות בטח היה לו, לפחות מינימום. אנחנו חושבים שהיה יותר, אבל אני לא רב עם, לא יודע מה קורה בבית דין של מעלה. אז כל אחד ואחד מניח שאבא שלו היה קצת צדיק, ואחרי שנגמרו 12 חודשים, ודאי שהוא נקי, 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 טהור, 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 ופתאום אתה עכשיו לוקח את הגרוף, סוגר אותו חזק, ונותן לך בומבות חזקות על החזה, על כל העבירות של אבא שלך. הייתכן? ולפני שאני אענה תשובה על השאלה, אני רוצה להעצים אותה עוד יותר. קודם אמרנו, איך אתה מתוודא על עבירות שכבר התוודאת עליהן? השאלה יותר גדולה. אבא שלי, קשה לי לכבד אותו. למה קשה לכבד אותו? כי כיבוד הורים זו דרישה מאוד 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 גבוהה, מאוד 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 רגישה. חז"ל אומרים, הגמרא מסכת קידושין אומרת, אשרי מי שלא חמאן. חמה זה לראות, כמו שאנחנו אומרים בבדיקת חמץ. כל חמירה וחמיה דחזיתהו דלא חזיתהו דחמיתי שראיתי אותו, זה לא קשור לחמותו, דחמיתי שראיתי. אז אשרי מי שלא חמאן, מי שלא ראה את ההורים שלו, יש לו איזושהי נקודת זכות, כי הוא לא נכשל מימיו בכיבוד הורים לא מוצלח. זה נושא ארוך, פעם כשיגיע הנושא של כיבוד הורים לטפל בו. יש לי על זה בגמרא במסכת קידושין שלי בעין יעקב אולי 20 סעיפים להסביר מה זה לא חמאן. ודאי שעדיף היה כן לראות את ההורים, אבל עוד פעם, זה לא לעכשיו. אני, חז"ל אומרים, היה שם מישהו, אני חושב שזה היה רב יוסף או רבא, אשרי מי שלא חמאן, כי אתה אולי לא תצליח לעמוד בדרישה הגבוהה שהקדוש ברוך הוא רוצה כמה לכבד את ההורים שלך, לכבד, לכבד, לכבד מאוד 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 מאוד. יפה. עד כאן. עכשיו, אם אבא שלי כבר נפטר, אז הרמה שלו עלתה פי מיליון. ואני אוכיח את זה. אז רגע, אז כל שכן שאני לא אצליח לכבד אותו, מה זה? אני יכול לכבד מלאכים? הוא מלאך, ברגע שהוא נפטר הוא נהיה מלאך. ואני אוכיח. אחד הפרשנים על התנך שואל שאלה נורא מעניינת. אליהו הנביא ידע להחיות מתים. אלישע הנביא ידע להחיות מתים. למה הם לא הלכו לבית הקברות להוציא מהקבר את ההורים שלהם? נכון שאין על נביא תפקיד ללכת לטייל בכל בתי הקברות בארץ ובעולם ולהתחיל להוציא את כל המתים. זה יעשה הקדוש ברוך הוא לעתיד לבוא. כך הוא מבטיח בספר זכריה, וידעו כי אני השם בפתחי את קברותיכם והוצאתיכם מקברותיכם עמי ישראל. אבל לפחות את ההורים מטעם הכרת הטוב, פעם אתה לא היית בעולם, לפני שנולדת אפילו מת לא היית, כלום, אפס, לא היית. וההורים שלך הם אלה שהעניקו לך את החיים. מטעם הכרת הטוב, למה שלא תעניק גם אתה להם חיים? מה יש? וזה דבר אלמנטרי, כל הכיבוד הורים זה בגלל הכרת הטוב. אז אני, ולמה אליהו הנביא הלך להחיות את הבן של הצרפית, ואת הבן של השונמית שמה הלך להחיות, איך קוראים לו אלישע הנביא, למה? הכרת הטוב. האישה הזו עשתה לו מיטה ומנורה ושולחן וכיסא, אז הבן שלה נפטר, אז הוא החיה אותה. אמא שלך לא עשתה לך מיטה וכיסא ושולחן ומנורה ופינת כזהו? רק השונמית שמה עשתה לך איזה קצת איזה כוס קפה עם כמה רוגלך או קורוסונים? אמא שלך, כלום לא נתנה לך. אז הגברת הזאת הביאה לך פעם שוקו וקורסונים, החיית את הבן שלה. אמא שלך, למה לא תחיה אותה? רבותיי, זאת לא שאלה שלי. זו שאלה שאנשים שואלים, חכמים שואלים את השאלה הזו. או שמשיבים כמה תשובות, זה כן התפקיד, זה לא התפקיד. בקיצור, לא חשוב, אבל אחת התשובות, והיא לענייננו, הגמרא במסכת קידושין. אשרי מי שלא חמאן. אני נורא שמח שפגשתי את ההורים שלי, נתנו לי, העניקו לי, מה זה, שמו אותי על הרגליים, חינכו אותי, ברוך השם, אמא נהדרת, אבא נהדר, משפחה נהדרת. אבל מי שלא עלינו, לא עליכם, כמו שהיה אביי, כשאימו הייתה הרה, הוא דייה בבטן שלה, אז בעלה של האישה בהיריון הזאת היא נפטר. והיא אמא שלו נפטרה בלידה. כשהוא יצא לאוויר העולם היא כבר לא הייתה חיה. המילדות הצליחו לשלוף אותו מאישה מתה. הוא נולד, לא שאחר כך בגיל יום, יומיים, חודש, שנתיים, עשר, הוא נולד בלי הורים. לכן קראו לו אביי, כי זה לא היה השם האמיתי שלו. השם האמיתי שלו היה נחמני. אביי זה ראשי תיבות, אשר בך ירוחם יתום. הוא היה יתום עגול אמיתי מעודר, ורבה לקח אותו הביתה לחסותו, לגדל אותו. בן מאומץ. בכל אופן, אז הבעיה הזה אומר, אשרי מי שלא חמה, נכון, באמת הפסדתי את הכיבוד הורים, את האהבת אם, זה הפסד גדול, 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 גדול. היה פעם איזה אדמור אחד, שהלך פעם עם הילדים שלו, לאיזשהו מושב, אולי קוממיות, אולי, לא זוכר, זה מושב, שיש שם לולים של תרנגולים, והיום למי שאינו יודע, התרנגולות כבר לא דוגרות על הביצים, היום יש ממגורה. איך, מה זה ממגורה? כזו מדגירה כזאת, היא מדגירה. מה זה מדגירה? לוקחים את הביצים, במקום שהתרנגולת תדגור עליהם 21 יום, לוקחים את הביצים, בוקעים אותם, שמים אותם בתוך מחבת עם שמן חם, נו, ומה יוצא? חביתה. נכון. אבל לא את כל הביצים לוקחים במחבת. חלק מהביצים מכניסים לתוך מים רותחים, ושמים על האש, ומה יוצא מזה? ביצים קשות. יפה. גם לא את כולם עושים ביצים קשות. חלק מהביצים מכניסים לתוך מדגירה. מדגירה זה לא שתי דקות, חביתה זה שתי דקות. מדגירה זה לא ביצים קשות, ביצים קשות זה שלוש דקות. כמה זמן תרנגולת יושבת על הביצים? 21 יום. במדגירה נמצאות הביצים 21 יום, הטמפרטורה שם היא בדיוק כמו הטמפרטורה מתחת הבטן של התרנגולת, בין הבטן לרצפה איפה שהיא דוגרת על הביצים, ועכשיו כמה קירות של המדגירה הזאת הם מזכוכית. זכוכית כפולה, כדי שלא יהיה, שיהיה בידוד. כדי שאנשים יוכלו לעמוד בחוץ, והם מסדרים את זה שכל יום או כל שעה נכנסות עוד ביצים, כדי שמתי שאנשים מגיעים יחכו חצי שעה או שעה, אז תהיה בקיעה. כי אם יכניסו את כל הביצים ביום אחד, אז רק פעם בשלושה שבועות תהיה בקיעת הפרוחים. אבל אם כל יום נגיד מכניסים קצת, אז אם אתה מחכה שעה, שעתיים, פתאום תורה ביצה נבקעת ואפרוח קטן יוצא. אז איזה רבי אחד היה ביחד עם הילדים שלו או הנכדים שלו בכזה מקום, ועמדו והסתכלו, חיכו רבע, חמש דקות סבלונות, פתאום טיק, קליפה אחת בוקעת, יוצא אפרוח, עוד קליפה בוקעת, יוצא אפרוח. והרבי הסתכל וזלגו עיניו דמעות. זלגו עיניו, מה קרה? סבא, מה אתה בוכה? ראית איזה אפרוח אחד עיוור? חסר לו רגל? לא, כל האפרוחים מיד משתובבים. כשאני הייתי ילד, הוא סיפר, אז בחצר שלנו שם, אני יודע איפה, באוקראינה, היה תרנגולות. תרנגולת דגרה על 12 ביצים, 15, לא יודע כמה. אחר כך כשיצא, היא אספה אותם תחת הכנפיים, ליוותה אותם, שמרה עליהם, הסתכלה עליהם, לימדה אותם מה צריך לאכול, הם יודעים לבד. אבל זה היה נורא נחמד לראות תרנגולת עם אפרוחים. כאן האפרוחים גדלים בלי אהבת אם. גם אני גדלתי ככה. אמא שלי נפטרה כשהייתי תינוק. אני עכשיו רואה את האפרוחים האלה, אז נכון שהם לא מבינים הרבה, ואני גם אז לא הבנתי, אבל היום אני מבין שהפסדתי שלא הייתה לי אמא. אני ראיתי את הילדים שלי שאמא טיפלה בהם, אני ראיתי את הנכדים שלי שסבתא טיפלה בהם, הכל ראיתי. אז אני היום מתחיל להבין, נזכר בצרות שלי. בכל אופן, אביי נפטר, נולד בלי הורים, אשרי מי שלא חמן. לא ראית. עכשיו, אם מישהו שיש לו לא סתם הורים, אלא הורים כאלה שהיו בגן עדן, בעולם הבא, בעולם העליון, וחזרו בחזרה. וואי, 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 זה מלאכים, אתה יכול לטפל בהם? עלו פעם אחת סיפור, מי זה היה שם, רבא ברברחנה או מישהו אחר, שמעתי רבי יהודה ברבי, לא זוכר מישהו, עלה לגן עדן, והחליפה שלו, המעיל שלו, נגע בעלים יבשים של גן עדן, הוא לא לקח משם העלים. המעיל שלו נגע בעלים היבשים של גן עדן. הוא ירד בחזרה עם המעיל הזה שנגע בעלים, הוא חתך ממנו פיסות פיסות ומחר ב-400 זוז, 400 זוז זה מזכורת של שנתיים. כל חתיכת פיסה מהמעיל הוא מחר ב-400 זוז מהריח של העלים היבשים שנמצאים בגן עדן. עכשיו אם הבאת לי לא את הסמרטוט החליפה הישנה שלי שנגעה בעלים של גן עדן, אלא הבאתי איש אמיתי חי מגן עדן, וואי וואי וואי, אני יכול למכור את השערות אחרי שהוא הולך לספר, את השערות שלו מוכרים במיליון דולר, את הציפורניים שלו מוכרים במיליון דולר. את האיש הזה אני אצלי בבית, אני אצליח לחזק אותו, אני אצליח לטפל בו, אני אצליח לתחזק בו, אני אצליח לכבד אותו, איך? תכבד את השמש, תביא לה כוס קפה. מי שהיה בגן עדן וחזר, הוא יותר גדול מהשמש, הוא יותר עוצמתי מהשמש. בקיצור, אם כן, זו הסיבה, זו אחת הסיבות שאליהו ואלישה לא יחיו את ההורים שלהם. לעתיד לבוא, כולם נחרי המוות, אנחנו נעבור תהליך, נקום בחזרה לתחייה, יהיה לנו מערכת אחרת, חיים אחרים, אבל עכשיו המהלך הולך קדימה ולא אחורה. אז למה את שני הילדים האלה הוא כן יחיה? הוא יחיה אותם עוד לפני שהם נכנסו לקבר, לפני שהיה להם חיבוט קבר, לפני שהנשמה נפרדה לגמרי. זה כאילו עשה להם איזושהי תרופה, כמובן שהם כבר יהיו מתים, אבל אוקיי, לענייננו. אז אני עכשיו חוזר בחזרה לשאלה, מה אני צריך להתוודות על החטא של ההורים שלי? אם אני יודע שהם יהיו פה, אז הם יהיו יותר גדולים מהשמש ויותר מהירים, אני לא יודע ממה. אני יבקש סליחה על הטעויות שלהם? מה זה? איי ואי ואי, רבותיי, התשובה היא שאני מקודם הצגתי את זה לא נכון. אני אמרתי ככה, אבא שלי לקח ממישהו פעם 5 שקלים ושכח להחזיר לו, ואני לא יודע אם הוא לקח, ואני לא יודע למי הוא לקח, ואני לא יודע מה, כלום, אני מנחש שאולי. אז על זה אני לא צריך להתוודות. זה אבא שלי בשמיים מסתדר כבר איך שהוא יסתדר. אז זה לא נכון. על מה אני מתוודא? הסיפור הזה נאמר בקשר לגלות. אנחנו נמצאים בגלות. האם אנחנו יצאנו לגלות? לא. אבותינו יצאו לגלות. ואם המעשים שלנו לא מחייבים את זה שהגלות תיגמר ונחזור בחזרה לארץ ישראל בקיבוץ גלויות עם משיח צדקנו, אם ייתקע בשופר גדול לחירותנו, סימן שאנחנו אוחזים את מעשה ידיהם, אנחנו אוחזים במעשה אבותינו. חז"ל שואלים בגמרא במסכת ברכות, מה זה צדיק וטוב לו ומה זה צדיק ורע לו? מה זה רשע וטוב לו? מה זה רשע ורע לו? ויש שם הרבה 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 הסברים, הרבה פירושים, הרבה, אבל הכיוון הוא כזה. רשע, או שהולך בדרכי אבותיו, אבא שלו רשע, והוא ממשיך להיות רשע, יהיה לו רע. כלומר, נגמר הקרדיט. צדיק שהולך בדרכי אבותיו, אבא שלו צדיק והוא צדיק, יהיה לו טוב. אבל צדיק בן רשע, רשע בן צדיק, כלומר מי שחותך. מי שחותך ימינה לכיוון של רשע, צדיק בן רשע, יהיה לו ככה. ומי שחותך הפוך, יהיה ככה. על כל פנים, יש מושג שנקרא אוחזים מעשה ידיהם, מעשה אבותיהם בידיהם. אוחזים מעשה אבותיהם בידיהם, אז אם זה מעשה טוב של האבא ואתה מחזיק, אתה מקבל כפליים שכר. אם זה מעשה רע שאבא שלך התחיל ואתה ממשיך במסלול הזה, כפליים עונש, גם המסלול של אבא שלך וגם אתה ממשיך אותו. והתוודו את אבונות אבותיהם, זה נקרא אתה ממשיך על המסלול הלא טוב של האבא. ועכשיו המסלול הלא טוב של האבא היה גרוע מאוד, עובדה, וזה אנחנו נראה בהמשך, בפסוקים, לא נספיק ללמוד את זה היום, אבל עובדה כזאת. אבותינו היו בארץ ישראל, היה בית מקדש, היו נביאים, הסתובב שם ישעיהו וירמיהו ויחזקאל וחגי ומיכה ואליהו הנביא ומי לא, כל גדולי ישראל, דוד המלך ושלמה המלך. שם המצב היה קל לקיים מצוות, רואים 10 ניסים בבית המקדש באופן קבוע, ומי שעשה עבירה בא לבית המקדש, בא לירושלים, מעולם לא לן אדם בחטא בירושלים. כלומר, האווירה הייתה שמה מחשמלת. ובכל ארץ ישראל, תרומות, מעשרות, כל 5 אנשים שנפגשו באיזשהו מקום ודיברו, הם דיברו דברי תורה, דיברו דברי הלכה, דיברו דברי מוסר. לא היה דיבורים אחרים. באף מקום אצל היהודים לאורך ההיסטוריה לא היה דיבורים אחרים. רק דיבורי תורה, דיבורי מצוות, דיבורי יראת שמיים. זה היה הנושא. על זה חיו. זה היה המנטליות. זו הייתה האווירה. ושם, בתוך כור היתוך כזה של תורה ומצוות ויראת שמיים וקדושה. ההורים שלנו הצליחו לזייף, נכון, הזיופים הם בהתאם, כמובן לא גדולים, לזייף ולצאת החוצה, ויעשו לגלות, ואנחנו עכשיו יושבים בגלות. אז נכון, אנחנו יכולים להצטדק, המצב שלנו לא כל כך גרוע כמו של ההורים שלנו. אין לנו בית מקדש, יש לנו מלכים גויים, ויש לנו צרות מסביב, וכל מקום שאנחנו הולכים, בארץ ישראל, בגולה, בגלות, יש כפירה, ויש שטויות, ויש פריצות, ויש כל כך הרבה מניעות והפרעות לקיים את תורה והמצוות, לא היה את זה לאבותינו. נכון, אבל חז"ל אומרים, לפום גם לה, שכנה. לפום, לפי. גמלה, גמל. שכנה, מסע. לגמל קטן, מסע קטן. לגמל גדול, מסע גדול. אבותינו היו גמלים גדולים, עוצמתיים, אז העמיסו עליהם תפקידים גדולים יותר. דרשו מהם יותר. אנחנו קצת פחות. למשל, כשאנחנו אומרים שתלמידיהם של רבי עקיבא לא נהגו כבוד זה בזה. האם מישהו מעלה בדעתו חס ושלום שמישהו שם זלזל? אמר לה שנשתוק. בחיים לא. יש תיאורים איך היה בית המדרש של כלם. בכלם, לפני השואה. איזה כבוד. אנחנו היום לא יודעים להתנהג אל מלך בכזה כבוד, כמו ששם התלמידים נהגו כבוד זה בזה. וכנראה שהתלמידים של רבי עקיבא נהגו עוד יותר כבוד. אבל לרום גודלם, הדור הראשון של התורה שבעל פה, התנאים הקדושים, הפוטנציאל, בסוף אמת, הם לא נהיו תנאים, חוץ מהחמישה של הבאו אחר כך. לרום גודלם, הפוטנציאל, מה שנדרש מהם, רבותיי, זה היה שם בית מדרש לקצינים, זה היה בית מדרש לאדמורים. תארו לעצמכם שעכשיו ניקח את כל האדמורים שיש בארץ ישראל. כל האדמורים, ונעשה להם, לא יודע מה, קורס באדמורות. לא שהם לא יודעים, ברוך השם, מי שהיה ליד אבא שלו יודע, אבל סתם, נניח, רענון, שכלול, שיפור. איזה התנהגות אנחנו נראה שם? איזו אצילות. אני לא מכיר את כל האדמורים, אני הכרתי את הרבי מוויז'ניץ. את של היום פחות, את הקודם, היה קרוא לי ישוע סמוישה, עוד אחד לפניו, אני זוכר, הייתי ילד, בחור צעיר, למדתי בישיבה קטנה. תאר לעצמך, איך הוא מתנהג כשהוא הולך, אני לא יודע, כשהם היו הולכים תמיד האדמורים, הרבנים, הראש ישיבס, היו הולכים בקיץ למעיינות מרפא, להיפגש שם כזה דאצ'ה קראו לזה. מה ההבדל בין דאצ'ה לכל השנה? כל השנה למדו תורה ובדאצ'ה למדו תורה. כל השנה התחילו שחרית בשעה 7, בדאצ'ה התחילו בשבע ורבע. זה הכל. כלומר, ישנו 10 דקות יותר בלילה. במקום לקום ב-6, להתחיל את ההכנות או ב-5, קיימו ב-5:15. דאצ'ה. בכל אופן שם, את כל ההתנהגות, איך רב חיים בריסקר היה מתנהג בדאצ'ה, איך אני לא יודע מי, הרוגצ'ובר, אני לא יודע. ככה, בדיוק, ככה היו התלמידים של רבי עקיבא. אבל מה? אולי אפשר היה לבקש מהם טיפה יותר. בכל אופן, אתם מלאכים. עכשיו נחרב בית המקדש, עכשיו, ממש עכשיו. אנחנו עכשיו, אין לנו יותר נביאים. אנחנו עכשיו צריכים לקחת את המשניות ואת ההלכה ואת הגמרא, לעשות מזה מעיין שיחזיק מעמד עד שיבוא משיח צדקנו במהרה בימינו. 100 שנה, 200, 1000, 200 כבר עברו 2000. אבל בעיקרון אנחנו רוצים יסודות לא ל-2000 שנה, אלא למיליארד שנים. לנצח נצחים. עם זה אנחנו נמשיך הלאה. יבוא משיח, יבנה בית המקדש השלישי, ומה שיהיה הכל, זה הבסיס. זה אותו שולחן ערוך, אותה גמרא, אותה משנה, אותם התנאים, הבסיס שלהם. מהם ההתנהגות הנהדרת שלהם לא הייתה מספיקה. אולי, סתם אני בתור סברה, ואם אני לא צודק, אז תגידו לי, יכול להיות שמראש הייתה כזו הסכמה, תשמע בוא, אנחנו רוצים ללמוד ואנחנו מתמידים גדולים, אז בוא נוותר על הדברים הקטנים האלה, כמו שאני אקום לך ואתה תקום לי. לא חס ושלום, חס וחלילה שאני לא מכבד אותך, בטח שאני מכבד, כבוד גדול מאוד אני עושה, אבל אם אני מוותר לך ואתה מוותר לי, אז אנחנו נשארים מאוזן, נכון? אז בוא נחליט להיות ככה זורמים, סחבקים כאלה, טבעיים, פתוחים. לא יודע, יש מילים כאלה, כל מיני פתוחים. ככה, פשוט. לא, מי אמר שזה נכון? מי אמר שזה נכון? האם בארמון של המלך גם זורמים? יאללה, תזרם, תעבור שם עם הפיג'מה, עם הקרוקס האדום, מקצה לקצה, ותתן למלך ככה צפיתה על השכם, אלן! ותמשיך, מה זה? אני חושב שאם תעשה ככה לשרת של הבית ספר, שרת ערבי, זה לא בסדר, זה לא כבוד. הוא בן אדם מבוגר, יותר מבוגר ממך. יש לו כבר ילדים, אתה כולך צוציק בן 17. אתה לא נותן לו תפיחה לשכם, אלן. יש מושג שנקרא כבוד. לא נכון, זה לא קטנוני. זה אמיתי, זה מיישר לנו את הראש. תלמידי רבי עקיבא, אני לא יודע, אולי זה הייתה הביקורת, שהם החליטו מראש, בוא נקצץ קצת מהפורמליות הזו. לא מקצצים כלום. זהו. על כל פנים, אנחנו חוזרים בחזרה והתוודו אבונם ואבון אבותם. על אבותינו יש ביקורת יותר גדולה באשר עלינו. לא בגלל שאנחנו יותר צדיקים, בגלל שאנחנו יותר קטנים. אבל עדיין, אם לא הייתה עלינו ביקורת לפי מה שאנחנו מסוגלים שכן נעשה, היה נבנה בית המקדש, הייתה הגלות נגמרת, היה חורבן נגמר כבר. למה? כך כתוב, דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב. אז אבותינו שהם היו עוצמתיים, היו מהם דרישות מאוד גדולות והם לא עמדו בדרישות, ויצאו לגלות. מדור לדור, הקדוש ברוך הוא רואה שהעם לא מסוגל להגיע לכאלה דרישות, אז הוא מוריד פרופיל, הוא מוותר מהדרישות, חלק מהדרישות, אתה יודע מה, מאבא שלך רציתי 100, תעשה 80, תביא 60%. היום אנחנו כבר אוכסים, רבותיי, הקדוש ברוך הוא אומר, תביא 2%, משהו, קצת. על זה אנחנו צריכים להתוודות. אנחנו מתוודים על זה שאנחנו לא מצליחים להדביק את הפער, ולתקן את מה שאבותינו עשו. אז זהו, אבל מצד שני, יש גם כן עידוד. כשכן נתקן, כשכן ייבנה בית המקדש, כשכן נשמע שופר גדול, ובאו העובדים בארץ אשור והנידחים בארץ מצרים, כשכל זה יהיה מתוקן, אנחנו נהיה בצד הנכון של המתרס. אנחנו נהיה בגאולה. ואז זו גאולה שתיגל גם את אבא, סבא, אבא של סבא, סבא של סבא, את כל הדורות שהיו בהונגריה וברומניה ובפולין ובמרוקו ובתימן וברוסיה ובכל בכל, כל, כל, כל הגלויות, רבותיי, ותקראו כמה צרות היו, סבים וסבי סבים, כמה צרות, כמה קשיים היו להם לקיים תורה ומצוות. את כל זה אנחנו רטרואקטיבית מרוממים ועושים מזה מנחה להשם. הגויים יביאו מנחה להשם. מה הם יביאו מנחה להשם הגויים? מה הם יביאו? בתוך צלופנים, מה הם יביאו? איזה מנחה יביאו להשם? יביאו רחפנים? אותנו, שאנחנו מקיימים מצוות, בזה הגויים התפארו, למרות הקשיים. הנה, היהודים עשו את זה. אם כן, אנחנו עכשיו פרשת בחוקותיי תלכו. ורש"י אומר על הבחוקותיי שתהיו עמלים בתורה. מה הקשר? נכון שלהיות עמלים בתורה זה חשוב מאוד, אבל למה זה נותן מצוות? כי מי שעמל בתורה, אז אין לו בראש משהו אחר חוץ. באמת הוא מתאמץ, משתדל, רוצה להבין, מתאמץ, מחשבן היטב. הוא חי את זה. אז גם כשהוא הולך בדרך, וגם כשהוא הולך לכל מקום, אז בראש שלו, הגלגלי שיניים מסתובבים סביב הנושאים שהוא למד, שהוא עמל בהם, שהוא התאמץ, שהוא השתדל. אז הוא נכנס לאווירה אחרת, לאטמוספירה אחרת. זו האטמוספירה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. אטמוספירה שהאווירה, שהדיבורים, שהדיבורי היום-יום שלנו יהיו ברמה. ברמה טובה. בשביל זה יש לנו לג בעומר, בשביל זה יש לנו חג השבועות, בשביל זה יש לנו ספירת העומר, בשביל זה יש לנו את רדיו קול חי, הכל כדי, רבותיי, בואו נרים רמה. קצת נרים, והקדוש ברוך הוא ירים מוצת, והנה, בעזרת השם, במהרה בימינו, נראה את הגאולה הקרובה, ישועה ונחמה, שיהיה לכולנו לכולנו, שבת, שלום ומבורכת. מאזינים יקרים, תשמעו היטב. אני מציע, הצעה באמת, באמת טובה. לקרוא ספרים מעניינים, מרתקים, מחכימים. סדרת ספרים שלי, ישבתי עליה 40 שנה. יום-יום, השתדלתי לכתוב אותה בעברית קלה וקולחת, לקחתי את כל האגדות. של חזל, את כל המאמרים בנושא של מוסר, יראת שמיים, כיבוד הורים, שכר ועונש, גן עדן וגיהינום, ארץ ישראל, שבח המצוות, כל הנושאים האלה של הרוחניים, המטאפיזיים, לא יודע מה, איך לקרוא להם בכל המילים, כל הנושאים האלה שלא אני ליקטתי אותם, היה חכם לפני 500 שנים, קראו לו רבי יעקב אבן חביב, ליקט את כל הרעיונות היפים מהתלמוד, ועשה מהם ספר נפרד בשם עין יעקב. את העין יעקב הזה אני לקחתי, קטע-קטע, קראתי אותו, קראתי את כל הפרשנים שמסביב, לא רק שמסביב, אלא למשל, הוא מביא פסוק, הסתכלתי מה אומרים פרשנים בפסוק, מה אומרים פרשנים במקום אחר, ואחרי שהבנתי, למשל יש הרבה מקומות שחזל אומרים דברים די תמויים, לא ברורים, מה הם רצו לומר בזה, מה הכוונה, מה מסתתר מאחורי הדברים, קטע-קטע, אחרי שהבנתי, כתבתי אותו, לא ליקטתי עוד פירוש ועוד פירוש ועוד פירוש ועוד פירוש ועוד פירוש, אלא כתבתי בעברית כל אחת, בעברית ברורה, קטע אחרי קטע, ברור, מובן, לא מתאים לילדים, זה לא ספר לילדים, אבל זה ספר בהחלט גם לבני נוער שאוהבים לקרוא, ספר לתלמידי חכמים, ספר לאנשים שמוסרים שיעור בדף היומי ופתאום הם מגיעים לאגדתות ושם זה די מסובך. אני מפשט ומבאר ומאיר את כל האגדתות, הכל בשפה קולחת, ברורה, לפעמים זה מושך, אנשים יושבים רק לקרוא רבע שעה 10 דקות, פתאום מגלים שעברו שעתיים, הם לא יודעים איך זה קרה להם, לא בגלל שהם נרדמו, אלא בגלל שהם נשאבו. זה קורה גם לי בעצמי. המון פעמים אני פתאום מגלה שאני ב-2 בלילה, אוי ואבוי לי. למה? כי זה מרתק, הנושאים מרתקים, ואני כתבתי אותם בשפה קולחת, יפה, ברורה, הכל בעברית ברורה, רוב הספרים מנוקדים, השלושה הראשונים שעשיתי לפני 30 שנה הם לא מנוקדים, אבל מאז כבר ניקדתי את כולם, הכל ברור, גם המחיר שווה לכל נפש, זה ספרים עבים, עבים גדולים, כל ספר הוא 28 סנטימטר לגובה, 600 עמודים, ספר כזה בחנות ספרים, אני עכשיו ביררתי, שוטנשטיין, זה אותו אובי, אותו גודל, עולה 125 שקלים כל ספר. אני מוכר בסך הכל ב-35 שקלים ספר. 35 שקלים, רבותיי, זה פחות מחפיסה סיגריות. חפיסה סיגריות שורפים ביום, אני ברוך השם, ברוך השם, ברוך השם, ברוך השם, לא מעשן. אבל חפיסה סיגריות שורפים ביום, כאן יש לך ספר ל-100 שנים. אני לא יודע, זה לא ל-100 שנים, כי אם אתה תלמד והילדים שלך ילמדו, זה יתרפט בסוף. אתה תרצה בעוד 10 שנים, סט חדש. אין בעיה, יהיה לי בעזרת השם. בכל אופן, הסט הוא יפה, 35 שקלים, 22 ספרים יש לי. 22 כפול 35, למי שלא יודע, זה מספר שהחבדניקים אוהבים. 770, ככה זה יוצא. אבל אני מוכר ב-750, מוריד קצת. עוד 50 שקלים המשלוח, זה כבד, זה גדול, זה 30 קילו כמעט. והספרים בדרך אליכם מגיע הביתה. לא, אתה לא צריך לעמוד בדואר להביא אותם, אלא השליח יביא אליך הביתה. אתה רק צריך לטלפן. לשבת זו כבר לא יהיה לך את הספרים האלה, אבל לשבת הבא, מה רע? יש לכם עכשיו קיץ ארוך. אפשר לספור, ללמוד גם בימי חול, גם בשבת. אתם לא צריכים לריב, אתה והילדים שלך ואשתך, רגע, אני קודם, אתה קודם. יש 22 ספרים, תעמדו בתור. אתה לוקח ספר א', אשתך תיקח ב', הילדים לקחו ג' ד' ה' ו'. כשאתה גומר את זה, תחליפו, שיהיה לכולנו, רגע, מה רגע, מה, איך מזמינים אותם? מטלפנים אליי, משאירים הודעה, ואני או אשתי נחזור אליכם, אולי במוצא שבת, אולי עוד ביום שישי, ניקח את הפרטים, והספרים בדרך אליכם, סדרת ספרים נהדרת, קוראים לה שיעורים בהגדות חז"ל. כל מי שראה, כל מי שקרא, כל מי שיודע, משבח, וזה מצווה, וזה חשוב, וזה ברכה בבית, וזה כדאי לכם. שיעורים בהגדות חז"ל, על פי סדר עין יעקב, 22 כרכים, 08, לטלפן ולהזמין, 97-44-666. אני חוזר, 08-97-44-666, שבת שלום.
האזנתם לשיעורו של הרב חנוך גבארד בפרשת השבוע.
כל חי תמיד.